אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, לפעמים זה באוכרנו שזה בשידור חי, לפעמים זה באוכרנו.
מגיעים, רצים.
רצים, וזה, חי, כולם כזה,
מתנשפים, כן.
תשמעו, אם אתם מקשיבים לנו ברדיו יופי, אם לא, אז אתם יכולים למצוא אותנו גם באפליקציה וגם באתר ואחר כך בהסקטים.
הם הבינו, יובל.
הם הבינו?
כן, מספיק.
את חושבת שהם יודעים שאנחנו מופיעים גם בהסקט בכל שעה שהם יחפצו?
אני חושבת שכן.
טוב, בסדר, אז נפסיק להגיד את זה. עורכת התוכנית היא נועה בן הגי על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, שלום, מה יעשה לה?
שלום לך, יובל.
אני נרגש שאת פה.
אני נרגשת מהתרגשותך. אוקיי. בימים שבהם אמירות בנוסח אין יותר סוריה הפכו לחזון נפרץ ונשמעות מעל כל במה, יש משנה חשיבות לאיסוף השברים של תרבות מפוארת של מדינה, שעד לפני זמן לא רב איש לא ירער על כוחה ועל יציבותה. נדמה כי על אף המלחמה המשתוללת, הפירוד, הפיצולים והאלימות, אין שברים מרשימים יותר שהותירה התרבות הסורית, מאלה שנאגדו במשך השנים בספרי שירה, וסיפרו בשורות קצרות ומלאות כוח את סיפורה של המדינה, וחשוב מכך, את סיפוריהם של יושביה המגוונים וחוויותיהם היפות והקשות כאחת. ככה כותבים גלעד מאירי ועידן בריר בפתח הדבר שלהם לקובץ ננו פואטיקה 32 שמוקדש, לא תתפלא לשמוע, לשירה סורית מודרנית מ-1950 ועד 2022, עד לאחרונה, עכשווית ביותר.
המלחמה משתוללת, הפירוד, הפיצולים והאלימות.
נכון.
זה סוריה.
סוריה.
זה מקום אחר.
לא זה אנחנו, מקום אחר.
לא אנחנו.
נכון, זה באמת לא אנחנו. זה סוריה.
קצת דומה אבל.
לא. אוקיי, אז אני לא אוהבת שאנשים מנכסים לעצמם כל דבר. זה דומה לי, זה גם אני. די, חלס.
אני אבל מנכס הכל. זה מתוקף מעמדי
כגבר לבן. זה מה שאתם עושים, אשכנזים, זה מה שאתם עושים. לגמרי.
בבקשה.
אז מספיק. טוב, אז מעניין לראות איזו שירה נכתבת במדינה הזאת, שהיא קרובה אלינו, שכנה שלנו, ולמרות זאת אנחנו שומעים עליה, ואנחנו מכירים אותה, רק, אם אפשר לקרוא לזה היכרות, רק במקרים של תקיפה לילית מסתורית, או במקרה של רעידת אדמה שקורית שם. ומסתבר יובל שיש שם אנשים, ממש אנשים, בני אדם, שכותבים שירה, על נושאים שמעסיקים בני אדם ברחבי העולם. ואולי לכן אתה אומר זה ממש כמונו, כי הם ממש כמונו בני אדם. אז בוא ניתן לך דוגמה שיר אחד, שהוא מתחיל, רק נקרא רק את ההתחלה שלו, כתב אותו מוחמד זאדה, והוא נקרא "לא קניתי דבר בחלב". רציתי לקנות בית בחלב, הכסף לא הספיק לי. חלב יקרה, אמא. הוא בלתי אפשרי לקנות בבתים. רציתי לשכור חדר בחלב, להתחתן בה ולהביא ילדים שלא יודעים לאות. החלב היא העיר הצפופה בעולם, וכמעט כל חדריה מוזכרים. האהבה שכרה בחדר, הצער שכר בחדר אחר, והמוות שכר את הנותרים. אנחנו נדבר היום עם עידן בריר, שערך את הקובץ הזה, והוא גם אחד המתרגמים שלו. הוא באמת קובץ מאוד יפה. אנחנו נדבר אחר כך גם עם צור, שנהייתי עצובה מהשיר הזה.
נהיית עצובה? למה?
כי זה שיר עצוב.
זה שיר מאוד עצוב, אבל תראי איזה יופי. אי אפשר לקנות בית בחלב.
מה יופי? שהמוות שכר את הנותרים? איך הצלחת לראות יופי פה? כלומר, שיר
יפה. אנחנו בני האדם מאוחדים בחוסר היכולת שלנו לרכוש דירה.
אתה רואה נדלן בכל מקום. הוא מדבר על מוות ואתה רואה נדלן.
השורה הראשונה היא נדלן. רציתי לקנות בית בחלב והכסף לא הספיק לי. מה יותר נדלן מזה?
המוות שכר את הנותרים. אנחנו נדבר אחר כך עם... באמת, זה לא יאמן איזה גבר לבן. פשוט נדלן.
בסדר, יש קצת מוות, אבל לא צריך להתעלם מהעיקר, שזה רכישת נדלן.
בסדר גמור. אז אנחנו נדבר גם עם צור שיזף שלנו היום בפינה שלו דרך הספר שבה הוא מדבר איתנו על ספרי מסע. אנחנו נדבר איתו היום על רוסיה הלבנה, על הספר המעולה, קדחת לבנה.
כן, יצק הוגו באדר הפולני.
יצק הוגו באדר הפולני. שם לא כזה פולני, אבל לפי דעתי.
יצק זה יותר פולני.
אבל הוגו באדר זה נשמע...
זה נשמע כמו הסכם 46 כזה.
נכון. הסכם הקנייה, זה הסכם קנייה.
הסכם קנייה. לא, וואו, מה שקורה לו שם זה ההפך מקנייה. אבל צור שזף ידבר איתנו על זה, אבל לפני כל הדברים האלה, פינתנו ועיקרן תחילה. הפינה שבה אנו נותנים לספרות את האופציה להגיב על ענייני היום, והיא אפילו לא ידעה שהיא כזו.
והיא לא ממצמצת, אבל.
לא, הספרות לא ממצמצת, אין לה את הבעיות שיש לנו. נכון. הפעם אנחנו מדברים על קריסת בנק SVB, Silicon Valley Bank.
Yes.
זה בנק שאני גיליתי ממש עכשיו.
לפני יומיים, כשהוא קרס.
לפני יומיים, כשהוא קרס. כן. שהוא אחד מצינורות המימון של ההייטק הישראלי. האירוע הזה מוגדר אולי האירוע הכי דרמטי ששוק ההון האמריקאי סובל מאז 2008, אז כזכור הכל קרס, כן?
נכון.
היה משבר בועת הדיור בארצות הברית, וכמה בנקים אז קרסו, גם עכשיו זה כבר כמה, כבר קרס עוד אחד, נכון? אז הייתה קטסטרופה כללית בבנקים שם ובכלכלה שם, וכמובן שכל העולם מושפע מזה, ועכשיו כולם מפחדים שיש שידור חוזר.
נכון. אז בוויינט דיווחו שמשרד האוצר, בנק ישראל, הרשות לניירות ערך ורשות החדשנות הודיעו על הקמת צוות יהודי לבחינת השלכות קריסת הבנק, שכמו שאתה אמרת, היו הרבה חברות סטארט-אפ ישראליות, היו להם חשבונות שם. הצוות הזה, תמיד שהם מודיעים על זה, כמו כשהם אומרים, יש איזו בעיה ואז הם מקימים ועדה. ואתה יודע שזה לא, זה לא נשמע כמו דבר טוב. כן. בוא נקים ועדה. אז הם הקימו גם, צוות.
אתם יודעים. אולי הייתם צריכים להקים ועדה לפני 3 חודשים.
לפני שהוא קרס.
כן. מישהו צריך להתוועד שם בזמן.
הצוות הזה יהיה בקשר עם תעשיית ההייטק המקומית, הקרנות והמוסדות הפיננסיים בישראל ובארצות הברית, לצורך קבלת נתונים וניתוח ההשפעה האפשרית על המשק הישראלי, וככל שידרש, לגיבוש מענה לחברות הישראליות, ככה זה כתוב בעיתונות.
אני עכשיו רגוע, לא יודע מה איתך. אני רגוע. נראה לי שהם על זה.
לא, כאילו, אם אין לך כסף, ואז אתה לא משקיע בהייטק, אז אין לך בעיות בעצם. טוב, הבנקים בישראל הודיעו שהם יסייעו לחברות האלה, בין הפתרונות, הקמה מהירה של חשבונות.
כי הם צריכים איפשהו לשים את הכסף שלהם.
אבל הכסף, איפה הוא? אין כסף. יש להם עוד כסף איפשהו, נכון?
הם מסודרים.
בשוויץ, בסדר.
הם מסודרים.
במקומות אחרים דיווחו שהרבה חברות ישראליות הספיקו למשוך את הכספים שלהם, אבל הדבר הזה תהיה השפעה דרמטית על ההייטק הישראלי, ואנחנו רק, ואתה יודע, אמרתי, אם לנו אין כסף, אז זה לא נכון, זה ישפיע על כולנו. אם הם נופלים, אז אנחנו לא פשוט נמשיך אותו דבר.
כן.
אז אנחנו צריכים לחכות ולראות בסבלנות איך זה ישפיע עלינו.
נכון. אז מה יש על ספרות להגיד על זה? אנחנו קוראים מתוך הספר חברה של תהילה חכימי, שיצא בהוצאת רסלינג. ככה זה הולך. המנכ״ל קפץ על השולחן והטיח דברים. אמר, אתם לא עובדים מספיק קשה. המנכ״ל קפץ על שולחן פקידת הקבלה והתייצב עליו. ארוך ולבן. השולחן. אמר, אנחנו מאבדים זמן ואתם לא עומדים ביעדי הקבוצה. צריך לשמור על הפוקוס. שב והדגיש, ההצלחה שלנו תלויה בכם. אך ורק בכם. אמר, צריך להגביר את הקצב. אמר, money time. עכשיו זה ה-money time. לא ניכנס לזמן פציעות. עמדנו. הסתכלנו עליו שותקים. אמר, על גופתי! החלפנו מבטים, הרגליים מפוסקות. דיבר, חזר והזהיר. העיניים נצצו. אמר, אנחנו עוד רגע לפני מימוש החלום. אמר, זה לא הזמן למנוחה. אמר, בקבר תנוחו. חזר על משפטים כמה פעמים. הרגליים לא זזו. הידיים זזו. בקצב דיבור שהלך וגבר. הסתיימה השיחה והתפזרנו. חזרתי לקוביה. עברתי דרך קוביית המנהל. היה עסוק בשיחת ועידה. דיבר בקול רם אל המיקרופון והאוזניים שלו היו מכוסות באוזניות גדולות. We must push the delivery time, צרח. פניו נצמדו למסך המחשב. We must push the delivery time. המשכתי בכיוון הקובייה. רעש. רעש מקלדות ושיחות. פינת הקפה הייתה ריקה. כשהגעתי למקום שלי והתיישבתי מול המחשב, תיבת המייל הייתה מלאה. אסור להתחיל במיילים, קראתי על זה כתבה. חוק מספר 1. אסור להתחיל במיילים. פתחתי את המחברת ודפדפתי, הגעתי לעמוד האחרון. רשימה לביצוע, רשימת נושאים ארוכה. התחלתי להתכונן לישיבה. פתחתי את הקבצים הרלוונטיים על המחשב. אחד השכנים מהקוביה הסמוכה תקתק ללא הפסקה. תקתק בכוח. הצלחתי להתרכז. גם אני תקתקתי בזריזות. גם אני. האצבעות היכו ברקע האצבעות שלו חבטו במקשי המקלדת בקצב הולך ומתגבר, הולך ומתנשף. גם אני. אישה בחלל עבודה, את נושמת? הרשימות עוד ימסמרו אותך לרצפה. רצפת לינוליאום כחולה משנות ה-80, כמו זו שהייתה באולם הספורט, בבית ספר יסודי. נזכרתי, חייבתי קפיצה לגובה. בכל שבוע שברתי שיא חדש. כאן לפחות יש חלונות חיצוניים. האוויר, מזגנים. אבל האור, שמש. אישה בחלל עבודה שלא מצליחה לקום בבוקר מאז שהתחיל החורף. אישה בחלל עבודה, את מדממת? אני חושבת שאת מדממת, וזה מחוץ לתאריכים הרגילים. אצלך הכל תמיד מגיע בזמן. גם עם השנים הדברים הופכים צמיגיים יותר, חיים יותר. את לא מוציאה את זה מהרחם. כבר כמה זמן שזה יוצא לך מהאישונים. כל דבר שאת מסתכלת עליו, זה מטפטף ממך. מטפטפות דמעות מלוכות של דם מול המסכים הכפולים שבעמדת העבודה. אישה בחלל עבודה, את זוכרת איך פעם, לא כל כך מזמן, אהבת ישיבות ותהליכים ארוכים. אהבת לראות איך הם מקבלים תוקף הדברים, הופכים חיים.
ידעת שלא מתחילים עם מיילים?
לא.
גם אני לא ידעתי. אגב, אני לא מתחילה עם מיילים, אבל לא מתוך זה שחשבתי שלא מתחילים עם מיילים.
בטוויטר יותר מעניין.
מיילים זה פסה, לא?
לא יודע. אני לטוויטר, ואני הולך לטוויטר. אבל מאיה, תקשיבי רגע. We must push the delivery time.
We do.
We must.
קדימה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, יובל, תשמע, ומאזינים ומאזינות גם תשמעו. שיר אחד מתוך הקובץ ננו פואטיקה 32, שכמו שאמרנו מקודם, מוקדש לשירה סורית מ-1950 ועד ימינו. כתב אותו לוק מנדרקי, הוא נקרא הגירה האחרונה, פונטים קטנים, אני מקווה שנצליח במשימה
הזאת. לא כאלה קטנים.
אוקיי, אז אני מאוד מבוגרת, ואני לא רואה כלום. תודה, יובל, מודה לך.
לא, הרמת לי נחתה, מה יכולתי לעשות?
הגירה האחרונה, יובל. נאגר מן הארץ משטרים נפלאים שלנו, ניקח את ילדינו, את אבותינו ואת אמותינו, הרחק מהמולדת, ולא נתגעגע לדבר. נשכח את ריח אדמתנו ובתינו. נשכח את הרחובות שבהם שוטטנו, נשכח את סיפורי האהבה ואת חברינו. נשכח את הסתירות ואת המעצרים המשונים, נשכח את המנגינות ואת השירים, ונמשיך הלאה. נשכח את מבטיכם החצופים אל עבר נשותינו היפות. ואת העובדה שהייתם מוכרחים להכניס אותנו לבתי הכלא. נשכח את חיפושנו המצמיתים אחר חירות. מעיניכם לא תזלוג דמעה על הסתלקותנו. אתם אפילו תשמחו, אבל מיד תתחרטו שלא דאגתם שנשאר. מי יקנה עכשיו את המוצרים שלכם? מי ייכנס למסעדותיכם? מי ישן במלונותיכם? מי ישתמש בשירותי הטלפון שלכם? מי יטייל בגינותיכם? ומי ידבר עם חבריו בטלפונים הניידים שלכם וישלח הודעות הזדהות לאחיו הנאחזים בביתם? מי ישלח את ילדיו לבתי הספר שלכם? מי ישחה בים שלכם? מי יתפלל במסגדיכם ובכנסיותיכם? אנחנו רק נזכור שהמולדת לא הייתה מולדת, היא הייתה רק סופרמרקט גדול, ואנחנו לא היינו באזרחים, רק לקוחות.
איזה שיר.
זה ספר שרואה אור כחלק מפסטיבל השירה הבינלאומי המקוון, מבית מקום לשירה, שמתקיים מ-21 עד 23 במרץ, שלישי וחמישי, שלישי עד חמישי. ספר מאוד יפה, מעורר מחשבה על האנשים האלה שאתה יודע, אנחנו תמיד רואים אותם דרך המשקפות האלה, כאויב, כן. האויב מאזין. איתנו עכשיו עידן בריר, מעורכי הקובץ, הוא גם תרגם את השיר הזה שקראתי, ועוד שירים שם. עידן בריר הוא מתרגם שירה ופרוזה מערבית. שלום עידן בריר.
היי מאיה ויובל.
שלום.
זה שיר שהרבה אנשים בישראל יראו בו רלוונטי למציאות שלהם. למשל יובל אביבי פה ממולי.
אני לא יודע למה ההכללה הזאת היא עליי. למה את מכלילה אותי?
למה אתה מתנער, יובל? הכל בסדר.
בדיוק, נכון. אוקיי, אני. לא יובל, אני.
לא, לא. אנחנו לא, בואו לא נצטעצע. הרבה מאוד אנשים, אולי גם אנחנו, אולי גם אלה שחושבים בדיוק ההפך מאיתנו, ולא נגיד מה אנחנו חושבים אפילו, יזדהו עם זה, זה מטורף.
ואני חושב שהדבר הכי מעניין פה הוא שהוא בכלל לא מזכיר את המילה סוריה. הוא לא אומר שום דבר, הוא מדבר על המולדת.
נכון.
ואני חושב שהמסר הזה עובר הכי חזק ככה. ובדיוק יכול לדבר לכל כך הרבה אנשים, לכל כך הרבה מקומות.
מתי השיר הזה נכתב? מי זה המשורר הזה שכתב אותו?
הוא סיפור מעניין. השיר הזה נכתב בתחילת שנות ה-2000, בעשור הראשון של שנות ה-2000, כשהוא עזב את סוריה. והוא, לוקמן ברקי, השם שלו אולי קצת מסגיר אותו, לא בטוח שכולם מבינים את הדקויות, אבל השם שלו הוא שם קורדי. אזרח סורי, קורדי, שעזב את סוריה יחסית בשלב מוקדם, וכן, כותב שיר זעם.
לא מעט מהכותבים בקובץ כותבים מהגלות עכשיו.
כן, למעשה רובם המכריע. ואני חושב שזה חלק מהטרגדיה, וזה חלק מהסיבה שכל כך מעניין להסתכל על סוריה. כי, ואולי זה בעצם, אם אתה רוצה, זה הדילמה הבסיסית שיושבת ממש בבסיס של הקובץ הזה. מה זה סוריה בכלל?
וזהו, אתם כותבים שם, ציטטנו מקודם מהפתיח שלכם, שאתם אומרים, אנחנו נהנים להגיד שמדינית אין יותר סוריה, זו מדינה שקרסה, זו מדינה שהתפרקה, אבל אתם אומרים, לא, היא יכול להיות שמכל מיני בחינות היא התפרקה, אבל תרבותית היא מאוד שלמה, היא קיימת, היא פשוט בתוך השלם הזה רואים את השברים.
תראה, המסע שהוביל אותנו לתוך הקובץ הזה, הוא היה מאוד מעניין, כי הגענו אליו באיזשהו מין שכנוע מאוד ברור שיש סוריה. תגובות של משוררים שפנינו אליהם, שקצת הסתייגו מהפסקנות שלנו, הנה, שירה סורית, וקצת נעו בחוסר נוחות על רקע הפנייה הזאת של בואו תצטרפו לקובץ שהוא קובץ של שירה סורית. הם התחילו פתאום לפתוח איתנו את העניין הזה של, רגע, בעצם מה זה סוריה? אנחנו סורים, לא סורים, חלקם בכלל קורדים, שליש מהמשוררים והמשוררות כאן הם קורדים.
זאת אומרת, אתם פונים לכל מיני אנשים שאתם מגדירים אותם כסורים, והם גולים, ואז הם אומרים, רגע, 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 אל תכלילו אותי, כן?
זה הרבה יותר מורכב ממה שאתם חושבים. זה אני חושב, המסר הבסיסי שעבר ככה כחוט השני בין התגובות. ואני חושב שבסופו של דבר, אחרי שישבנו ובחרנו ותרגמנו וערכנו וקיבצנו וסידרנו את השירים לפי סדר שנראה לנו נכון, אני חושב שמה שמעניין זה שבסופו של דבר, כמו שאתה אומר, יש סוריה. כלומר, סוריה היא הרבה דברים להרבה אנשים, יש הרבה אנשים שעוזבים אותה וגם כועסים עליה, כמו לוקמן בשיר הזה, אבל בסופו של דבר יש איזשהו עמוד שדרה תרבותי, יצירתי, שגם כשמתרחקים מסוריה, וגם כשכועסים על סוריה, וגם כששונאים את סוריה, ובזים למשטר שלה, ובזים לפוליטיקאים שמנהלים אותה, ולכל מיני אנשי מיליציות שפועלים בתוכה, גם אחרי כל זה, יש עדיין איזשהו עמוד שדרה שמחבר את האנשים האלה ליצירה שהיא סורית, או יצירה שהיא מסוריה, כמו שכתבנו בכותרת הקובץ. זה היה מאוד מעניין, כי זה היה מין פירוק של הרעיון הזה, ואז בנייה מחדש שלו מתוך מושגים חדשים, או מתוך תובנות חדשות. אני חושב שזה נקודת מבט מאוד מעניינת, כי הנה, סוריה קיימת, אחרי 13 שנים או 12 שנים של מלחמה נוראה, שבאמת פירקה את המדינה. הנה, יש סוריה, היא פשוט מתקיימת במרחב אחר, במרחב של יצירה, ויש דברים שמשותפים. ויש איזושהי נוסטלגיה משותפת.
יש להם תקווה אבל? הם חושבים שיום אחד הם יחזרו, ונגיד אלה של הגולים מסוריה, יום אחד הם יחזרו ותהיה סוריה שלהם גם?
אני חושב שזו שאלה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, אם כבר אנחנו מתחברים לשיר על סוריה. האם יש לנו תקווה מישראל? לפעמים כן ולפעמים לא. ואני חושב שגם אצלם זה ככה. כלומר, זו חוויה אנושית מאוד דומה בסופו של דבר. יש להם הרבה כעס, הרבה שנאה, הרבה פחד, הרבה אימה. אבל גם הרבה אהבה, ושם נוצקה ילדותם, ושם נוצקו זיכרונותיהם, ושם נוצקה הזהות שלהם, תהיה אשר תהיה, והם מחוברים למקום הזה, בהרבה יותר נימים רגשיים, אשר הרבה פעמים הם מוכנים להודות.
האם היה קשה להשיג את ההסכמה של המשוררים האלה, שאני יודעת שבדרך כלל בעולם הערבי הם לא מעוניינים, הם לא מסכימים באופן רשמי להיות מתורגמים לעברית, אתה יודע, הנורמליזציה וכל הדברים האלה.
אז אני יכול להגיד לך שזה נדמה לי, ואני גם ניגשתי לזה באיזה מין תחושה שאולי אין שום סיכוי, אבל נדמה לי שהייתה לנו הענות שהיא הייתה הרבה יותר מורכבת ומעניינת ממה שציפינו שתהיה. ישראל, איך נאמר בעדינות, לא באה טוב לכולם. לא כולם, ואפילו רובם, ואני מרשה לעצמי להגיד כמעט כולם, דאגו להביע הסתייגויות, להביע חששות, להגיד זה לא הדבר שהם אוהבים לעשות, אבל בכל זאת נדמה לי שבאמת מכולם, כל מי שנתן את הסכמתו, וזה רוב מוחלט מהאנשים שפנינו אליהם, הם התרכזו בזה שהם לא רואים איזשהו טעם, והם גם לא רואים לעצמם איזושהי זכות למנוע העברה, תרגום של הטקסטים שלהם לעברית. ויש פה הבחנה בין העברית והציבור שקורא אותה לבין המדינה שהעברית מזוהה איתה. זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע, אבל זו הייתה עמדה שכמעט כולם עמדו מאחוריה.
אולי זה רק מראה שאין סוריה, כי יכול להיות שאם היה סוריה והם היו חיים בסוריה, אז הם היו מפחדים פשוט להסכים. אז זה מראה עד כמה הם יכולים לעשות בעצם מה שהם רוצים, כי אין סוריה.
תראי, הם גולים, רובם הגדול הם גולים שאין להם שום סיבה לפחד ממישהו בסוריה. אני חושב שהפחד היותר מוחשי של כותבים ערבים הוא דווקא מדעת הקהל הלא סורית, דעת הקהל הכלל ערבית, ומאנשים שקוראים אותם וקונים אותם במקומות אחרים.
שיבטלו אותם.
כן, שיבטלו אותם, או שיעשו עליהם איזה מתקפה מאורגנת ברשתות החברתיות, שזה דבר שראינו לא פעם ולא פעמיים. אבל אני חושב שהעמדה הזאת היא עמדה קצת יותר משוכללת, קצת יותר בוגרת, קצת יותר מורכבת, שעושה את ההבחנה הזאת. ואולי זה אומר משהו גם על ישראל. כלומר, יכול להיות שאנחנו באיזשהו מקום, את אומרת, אין סוריה. אולי אין ישראל. אולי ישראל היא כבר לא המוקש שהיא הייתה פעם. כלומר, שאנשים, יש להם כבר איזושהי ראייה הרבה יותר מורכבת לגבי ההבחנה שבין ישראל לבין ישראלים, לבין הקהל הישראלי, לבין ציבור קוראי העברית, או ציבור קוראי השירה, שהוא אפילו עוד יותר מצומצם.
כן, כמה אנחנו? 200 איש?
משהו כמו שתי מכוניות מלאות.
אבל מלאות בטוב, כמו העגלה מלאה. בוא תקרא לנו שיר אחד מתוך הקובץ בשלב הזה.
אחלה. בחרתי שיר של משוררת צעירה, הכי צעירה בקובץ, אני חושב, גם קורדית, אולי תסמיך להגיד קורדיה, אני לא יודע. קוראים לה וידד נבי. השיר נקרא שירה לא תהיה. לעולם שירה לא תהיה, מעבר סודי לממלכות השמחים. זה מה שהורי שלי המשוררת פורוך פלוח זד, כשהתקינה את מזוודותיה למסע אל ארץ אובדן רחוקה. שירה לא תהיה ערובה לחיים ארוכים, לחשה באוזני סילביה פלט, כששאפה עדי פחמן חד חמצני ראשונים, וכשצברה השתלשל מהתנור לגרדום השירה, כפי שפרפר נופל לחוס מים מאופשים. שירה לא תהיה קרי דשא למראה צבאי שיר, מקום שיגן עליהם מיריץ הידים. נוכחתי בכך מן הקליה שמצאתי בין דפי קובץ השירה יעל ביער של אריאד סאלח אל-חוסיין. אולם, השירה אולי תהיה פיצוי הולם לחורבן שיפול על הארץ כשימותו המשוררים כולם. זאת ראיתי בבכיו של אהוב בית ששפכו אדמה על קברי.
תשמע, השירים בקובץ, נורא מצחיק להגיד את זה, אבל צריך אולי רגע להגיד את זה, הם שירים נורא עצובים. שירים שקשים מאוד לקריאה במובן הכי בסיסי. אתה קורא את זה ואתה אומר, הכל באמת מתפרק.
תראה, השירים ברובם הגדול באמת עצובים, ואני חושב שיש לזה קשר ישיר למיליה הזה, או למעגל הזה של המשוררים שבחרנו. שירה סורית תורגמה בארץ, בעבר. המשוררים הוותיקים של השירה הסורית תורגמו בארץ, חלקם תורגמו הרבה פעמים, בהרבה מסגרות, והיה נדמה לנו שהם כבר קיבלו את הבמה שלהם, ורצינו לתת פה במה לדור או לדורות צעירים יותר. והדורות הצעירים האלה, אנשים שגדלו החל משנות ה-60, הם כבר לא כל כך צעירים, כן? אבל אנשים שגדלו בשנות ה-60 וה-70 וה-80 וה-90, וגם בעשורים האחרונים, זה אנשים שחוו חיים לא פשוטים.
ובכל זאת, אתם מקיפים פה תקופת חיים, 1950 עד 2022. מה בכל זאת, לפי דעתך, השתנה בנושאים, באופן שבו כותבים, בגלובליות אולי? כי כן רואים פה מעבר למבט טיפה יותר גלובלי, אולי בגלל ההגירה, אין ברירה. אבל מה השינויים שאתה רואה?
תראה, הדבר אני חושב שהוא הכי בולט, זה האדם או המטרה שאליה אתה מכוון את הכעס. אם אנשים עד שנת 2010 יכולים היו לכוון את הכעס שלהם, את הזעם שלהם, את השנאה שלהם, למטרה מאוד ברורה, למשטר מאוד ברור, שהוא זה שרודף אותם, הוא זה שמחולל את האסונות, הוא זה שמשתמש באלימות, הוא זה שמפרק את המדינה בראייתם, היום זה כבר הרבה יותר קשה. את מי אתה מאשים? המשטר עדיין שם, זה נכון, ואפשר להאשים אותו, אבל הוא כבר לא היחיד, הוא כבר לא השחקן היחיד, הוא כבר לא המחולל היחיד של אסונות וטראומות, ויש היום הרבה יותר בלבול, ולזה מוסיפים את ההגירה, כלומר, האנשים כבר חווים את סוריה כאיזושהי חוויה רחוקה. כלומר, המלחמה בשביל גולה היא לא מלחמה בשביל אדם שנמצא בסוריה. הבן אדם שנמצא מחוץ לסוריה חווה את, את החוויה הזאת של מלחמה בצורה אחרת, בצורה של דאגה, בצורה של עצב, בצורה של חרדות למשפחתו, לשלומם של קרובים, אבל הוא כבר לא חווה את זה על בשרו, אז החוויה היא כבר חוויה אחרת, מרוחקת יותר, וגם זה משפיע. כלומר, זה העובדה שחלק גדול מהמשוררים והיוצרים בסוריה הם כבר לא בסוריה, הופכת את חוויית סוריה לאחרת, וזה מייצר גם תובנות מעניינות. כלומר, סוריה נתפסת בעיניים אחרות, במידה מסוימת האנשים האלה הם רחוקים יותר מסוריה מאשר לדוגמה אנחנו, הם חיים באירופה, בקצות אירופה, וזה מעניין כי זה הופך את סוריה לאיזה מין מושג קצת יותר אמורפי, זה פחות חוויות של מכות על הבשר, כמו חוויות של טראומה שחווית אתה אישית, אלא זה נותן לך איזושהי התבוננות טיפה יותר מרוחקת, מפוקחת, אני יודע, טיפה יותר מנותקת מכאב פיזי, ומשאירה בעיקר את הממד הזה של כאב על, על, על מקום, על זיכרון, על איזושהי סביבה שאיבדת. זה אני חושב הדבר המרכזי פה.
עידן, אמרת ששירה סורית תורגמה כבר, אז בוא נדבר על הדבר הזה, כי יש בספר גם מחווה לתרגומים שהיו כבר, של ססון סומך, שתרגם בשנות ה-70, ומעניין אותי על התרגום, התפתחות התרגום מאז ועד היום.
זה, האמת שזה זה חטיבה קטנה ומעניינת בתוך הקובץ הזה. יש תרגומים, אחד המשוררים הגדולים של סוריה, שנקרא מוחמד אל-מרות, משורר ותיק שפעל בשנות ה-50 עד שנות ה-70 בעיקר, הוא אחרי זה המשיך לכתוב, אבל פחות שירה. וששון תרגם אותו באמת בשנות ה-70, בכמה מקומות, ואגד את זה גם בסוף בקובץ יפה שנקרא נהר פרפר. ואני חושב שזה, ההתייחסות לתרגומים של ששון, פתאום נותנת איזה מין צוהר גם לא רק לסוריה, אלא גם לעברית. למה קרה לתרגום מערבית לעברית, ולמה קרה לעברית בכלל. העברית פתאום, שמניחים אותה, העברית של תרגומים של שנות ה-70, נראית פתאום כאיזה מין יצור זר. היא שונה מאוד, היא קשה לקריאה, היא אחרת מאוד ממה שאנחנו עושים עכשיו. אני חושב שהתרגומים של ששון לאלמרות הם מעניינים, כי יש שם גם שני תרגומים של דניאל בהר, דוקטור דניאל בהר, שעבד איתי צמוד מאוד על הקובץ ועשה עבודה יוצאת מהכלל, בעיקר במאמר בסוף, בסוף הקובץ, שאני חייב להזכיר אותו בהזכור של כבוד, כי הוא באמת יוצא דופן ומשובח במיוחד. ויש שם אז תרגום אחד של דניאל ותרגום אחד שלי, ואז אפשר לעשות את ההשוואה, לא בין תרגומים זהים, אבל בין רוח התרגום, בין התרגומים שתורגמו בשנים האחרונות, בשנה, שנתיים האחרונות, לבין תרגומים של ששון מלפני 50 שנה, וזה מאוד מאוד מעניין. זה גם איזה חריץ הצצה מעניין למשהו שהיה קצת לא צפוי בתחילת העבודה, וזה היה מאוד מעניין לראות אותו.
עידן בריר, ננופואטיקה 32, שירה מודרנית מסוריה, 1950 עד 2022. זה קובץ יפה מאוד ומעניין מאוד. ערכת אותו ביחד עם גלעד מאירי במקום לשירה. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
עכשיו, דרך הספר.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל הפינה דרך הספר, כפי ששמעתם, שבה הטייל והסופר, צור שזף, מספר לנו על ספרי מסע. היום אנחנו מדברים על ספר שאני אוהב מאוד, קדחת לבנה, של העיתונאי הפולני יצק הוגו בדר. הוא יצא למסע ברוסיה הלבנה וחזר כדי לספר, אם כי זה לא היה תמיד כל כך בטוח שהוא יחזור כדי לספר, שמה זה לא a walk in the park, כמו שאומרים. שלום צור.
שלום וברכה, אני חייב להגיד עוד פעם, יצק הוגו בדר.
נכון, אמרו, זה נשמע כמו ש...
יצק הוגו בדר, זה דבר השם שלו.
יש גם דיסוננס כזה בין היצק להוגו בדר. יצק, זה אנחנו יודעים מה זה. אבל הספר, וואו, איזה ספר בחרת לנו.
כן, האמת זה ספר גדול, גם גדול מבחינת עמודש, הוא למעלה מ-400 עמוד, וגם כי הוא בעצם אוסף של רפורטאז'ות שלו, לדעתי ממשהו כמו לפני 25 שנה, עד לפני בערך 20 או 19 שנה של רוסיה באזור ה-2000. זאת אומרת, אחרי שיוצאת מהתקופה השחורה שלה, עם כל הצרות שאחרי הפרסטרויקה וגורבצ'וב, ונכנס לעידן של פוטין, ולפני שהיא מגיעה לאיפה שהיא נמצאת היום, ואם מישהו רוצה לחפש את כל מה שרוסיה עושה באוקראינה, ואיך היא נחשבת חזור ויקשן, אז אני חושב שהספר הזה נותן איזושהי מראה אמיתית לתוכה של רוסיה, רוסיה האנושית. ואולי הספר שבוחן בצורה העמוקה ביותר והקרובה ביותר, את טיפוסי האנשים השונים של רוסיה, ומה עבר עליהם גם מתקופת הקומוניזם לתקופותיו השונות, וגם אחרי זה, את מה שקורה. וגם הוא מדבר על המיעוטים, בעצם דרך המיעוטים, על מותו של הטבע הסיבירי הגדול, כי הקדחת הלבנה הוא בעצם שם לסוג של מחלה או מצב פסיכוטי, שבן אדם ששותה יותר מדי ונפגע מהשתייה יותר מדי, נכנס לזה סוג של עיוורון ועושה כל מיני דברים, כמו לרוץ יומיים 10 קילומטר, או לחשוב ש... הראש שלו מתפוצץ מכאב, אז יתקול עצמו כדור בראש, וככה מקבלים את אחוזי ההתאבדות הגבוהים יותר בעולם. זה בעיקר פוגע בעמים הנוודים של הסיביר, ששם ההסבר הוא מין הסבר שהוא מעניין, שלא שמעתי אותו לפני כן. הוא אומר, אנחנו בתור, נקרא, אנחנו, כולל אותנו, את אנשים שיש להם דיאטה של נקרא לזה חלבונים ופחממות, אנחנו מסוגלים לספוג את ה... את הבירה ואת היין ובעיקר את הדברים והשעורה, הדברים שעשויים משעורה וחיטה בצורה יותר טובה, לכן אנחנו יכולים לשתות יותר טוב. הנוודים, הדיאטה שלהם היא בעצם דיאטה של בשר ושומן, של חלבון ושומן, ואז הם לא בעצם מסוגלים להתמודד עם האלכוהול, וכמויות קטנות יחסית של אלכוהול, לכן מפילות אותם והופכת אותם
לשקים מגועדים. מה?
לא ידעתי את זה. אם
קראת הספר, הוא יודע. כדי שתתחילי לקרוא.
נכון. זה מה שחסר לי.
זה לא עניין... את רוצה להגיד לספרות נעשה, זה רק עניין של גברים?
ספרות זה עניין של גברים, אבל אלכוהול לא. אז בגלל זה אני מתעניינת.
צריך אבל להגיד גם שהם לא תמיד שותים רק אלכוהול, הם לפעמים שותים כל מה שהם יכולים לשים עליו את הידיים.
במצור על לנינגרד עשינו את זה גם, שתינו את מה שהיה אפשר לשתות.
הוא מתאר שם אבל באמת סיטואציות שהן מטורפות לחלוטין, סיטואציות שבהן אתה תקוע בשלג עם רכב שלא מניע, ואתה צריך לעשות מדורה מתחת לאוטו שלך כדי לחמם את המנוע, וזה לא תמיד עובד, ויכול להיות שיעבור עוד שבוע, שבוע וחצי, לפני שרכב אחר יחלוף בדרך שאתה תקוע בה, ואו שתמות בכפייה, או שלא, משהו יכול לקרות.
כן, אז זה באמת זה מסע, שזה קטע, כי נגיד התחלתי לראות את הספר, חשבתי שהוא באמת יספר לנו את המסע שלו, מסן פטרסבורג, נגיד, לחברוס, כלל, לצד השני, דרך סיביר, הוא עושה את המסע, אבל זה כאילו זה מין איזה פרק מבוא כזה שבו מספר על הנבדים ועל שוטרים שלוקחים שוחד, על ההתפוררות של כל הדברים, על המוסכים שאין בהם, על המוסכים שוטטים אותך, ובאמת על העניין הזה של מה קורה כשאתה נופל מהסוללה, ומישהו, אתה צריך שמישהו יגרור אותך החוצה, ולמה אתה צריך להשאיר את הבנה עובד כמה דקות, כי אחרי זה באמת תקפה במינוס 30 או מינוס 40 שהמעלות יורדות בלילה, ושזה לא משנה מתי אתה נוצא בשנה, כי מתי שהוא החורף הסיבירי ייפול עליך. אבל זה רק דבר אחד, כי הוא חוזר גם למרכזים הגדולים, הוא גם לרוסיה וגם בסן פטרסבורג, ושם הוא מסתובב ומדבר למשל עם חולי האיידס, והוא מסביר שרוסיה בעצם בירת אפריקה של אירופה מהבחינה הזאת, כי איכשהו הגברים הרוסיים לא אוהבים להזדהל עם קונדום, אני חושב שזה בעיה עולמית כדרך אגב, אבל זה עניין כזה, והנרקומנים כמובן מעבירים ביניהם את המחקים, ואנשים הרוסיות לא ממש עומדות על העניין הזה, כי זה נראה להם שהן מקשיבות לדברים הרוסיים, ואז אנחנו מגיעים לאוכלוסייה, כעד לפני 20 למשהו שנה, דיברו על משהו בגודל של 4-5 מיליון אנשים שנגועים באיידס, אז חלקם ממשיכים לחיות, יש לך זמן, זה הופך להיות מין מחלה שניתן לנהל אותה בזרק קוקטייל של תרופות, אבל עדיין כל העניין הזה של היחס של החברה לדבר הזה והאנשים האלה. אבל חוץ מהחברה הזאת, נגיד, של נרקומנים וחולי האיידס, הוא מטפל גם, הוא נפגש עם כל מיני להקות רוק, להקות ופאנק,
וכל הדברים שצומחים ברוסיה עוד קומוניסטית, ואיך שעושים את הטרנספורמציה.
אבל אתה מצליח להב... אבל יש בה, בספר הזה איזה, איזה פענוח של הדבר הזה שנקרא הנפש הרוסית, שיש לנו איזה יחס קצת רומנטי אליה, אפילו לה, כאילו לדברים המזוהמים האלה שאתה מדבר עליהם עכשיו, אבל כאילו אנחנו כן מסתכלים על זה באיזשהו... איזושהי צורה כזאת רומנטית, הנפש הרוסית. הוא מצליח להבין את הדבר הזה?
בטוח. אני, קודם כל, אני לא חושב שיש בספר הזה רומנטיקה. יש בספר הזה מין ביקורת עצומה. עכשיו, הוא לא הפולני הראשון שמודיע ביקורת, אנחנו מזכירים גם את קפוצ'ינסקי, שהוא באמת שנא אותם שנאה אמיתית את הרוסים ואת היחס שלהם. אבל הוא מסביר משהו על הקשיחות הרוסית, על העניין הזה שבעצם בא לאמונה שלהם. ואם אנשים לא רעיינים, הוא עושה מסע... ומגלה איזה ישו חדש, וכנסיות חדשות, וכל מיני אנשים שמאמינים בכל מיני דברים. הוא הולך אל השמנים, שנמצאים בסיביר, שבסך הכל מה שהם נותנים לאנשים, זה נותנים להם אמונה, וככה הם מצליחים לנושש אותם. אבל יש משהו נורא עצוב, נורא טרגי, נורא גדול, ובאיזשהו מקום גם, אני חושב שזה משהו שהגיע גם לארץ, עם הרוסיות. זאת אומרת, העניין הזה, הפסימי על הדבר הזה, ולמרות זאת אנחנו צריכים לעשות ככה וככה, וביחד על רקע כל המדינה העצומה הזאת. אז המסע הזה הוא לא מסע שהוא נותן איזושהי אופטימי בקשר לרוסיה, אבל הוא מסביר הרבה מאוד מהמהלכים שלו, מסביר גם משהו מהבוז העמוק, במובן מסוים, של הרוסים לגבי המוות. והוא לא מדבר רק על הרוסים, כי הוא נוסע במסע הזה, נגיד, גם לאוקראינה, בדונייצק, שאנחנו היום מדברים עליה... מלא בקשר למלחמה הזאת, והוא מספר שם על הקורים, על איך הם כל פעם נשרפים, מתים, כל מיני קורים בקריאה האיומה הזאת, ואז האלמנות, ואז הילדים, ואז כל מה שקורה בדברים האלה, והוא מדבר על קציר האיברים, הוא מדבר על זה שיש בכל מיני מקומות שקוצרים איברים. עכשיו, הוא נוסע גם למולדובה. מולדובה, מסתבר, הייתה אחת המדינות שבה נחטפו, אין איזה מילה אחרת, ילדים, נשים, גם לעבודות זנות, אבל גם לקציר איברים, הוא מזכיר גם את ישראל בתוך אחד היעדים האלה. זאת אומרת, המסע שהוא עושה, הוא עושה בעצם מסע בתוך, נקרא לזה, מערכת העיכול או סילוק ההפרשות של, של, של רוסיה וגרורותיה, ובתוך מערך הפשע, ובתוך מערך... לאורך כל הדבר הזה הוא מזכיר איזשהו ספר שנכתב ב-1957 שבו סופים מדענים רוסיים על רוסיה במאה ה-21 כמה שהכבישים יהיו נפלאים ויספקו חשמל וכמובן לא יהיו מחלות ויתגברו לסרטן ואת כל הדברים האחרים שהמציאות היא לא באמת דומה.
כן, אתה צריך לעבוד בשביל שכל הנבואות השמימיות האלה יתגשמו, ולפעמים זה לא בדיוק הולך כמו שתכננת, אבל זה ספר עצום ונהדר, אני מאוד שמח שהבאת אותו אלינו. צור שזף, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
גם לכם.
להתראות. חזרנו עם סטטוס יומי, דוקטור אלמוג בהר, שכותב על סמסטר ב' באקדמיה, וככה הוא כותב. השבוע מתחיל סמסטר ב' באוניברסיטת תל אביב, מה שאומר שאת נושא הקורסים הצענו כבר לפני שנה, ומעט יותר מכך. וכך הלמד ממחר סמינר על פרס נובל לספרות וסדנת תרגום בין עברית, ערבית ואנגלית. סדנת התרגום נראית לי עדיין רלוונטית בשלב זה של חיינו, כי לתרגם תמיד נצטרך. אך העיסוק בפרס נובל, שכמובן עדיין מעניין אותי, נראה לי קצת פחות בוער השבוע. אני מוטרד מהשאלה שמעסיקה אותי לאחרונה גם משפחתית. כיצד והאם נכין את ילדינו לחיים בדיקטטורה? ואקדמית, כיצד והאם נכין את הסטודנטים לחיים בדיקטטורה? האם אנחנו לא מחויבים במידה שהמאבק העכשווי לא יצליח, ובמידה והזרעים הנזרעים כעת, גם אם לא יתגשמו במלואם, ינבטו מחדש בשנים הקרובות, בסיטואציות של אלימות או של רוב משמעותי חדש של הימין, להכין את התלמידים ואת הילדים שלנו לאפשרות שיצטרכו לחיות את רוב חייהם או חלק משמעותי מחייהם תחת דיקטטורה? ואיך עושים זאת? אם היינו קובעים את נושא הקורסים באופן ספונטני מהיום למחר, הייתי משנה את נושא הסמינר שלמד הסמסטר לנושא רדיפה ואומנות הכתיבה. Persecution and the Art of Writing. ומתוך נקודת מוצא זאת, כשם ספרו של לאו שטראוס, שכתב על אפלטון, הרמב״ם ושפינוזה, היינו מתמודדים עם צורות הכתיבה האפשריות תחת דיכוי ודיקטטורה. כותרת המשנה לסמינר הייתה כמובן, כיצד מועילה העריצות לספרות. כדי לתעתע במנגנוני הפיקוח ולהציר בפה מלא שאכן, פעמים לא מעטות, הועילה העריצות לספרות. גם אם לא לחיין של הסופרות והמשורות עצמן, היינו קוראים יצירות שנכתבו במשטרי עריצות ולא יכולות היו להיכתב תחת דמוקרטיות ליברליות.
ועדיין הוא כתב את הסטטוס הזה ואנחנו קוראים אותו. אז כנראה ש... כן. הכל עוד בסדר.
בינתיים, את יודעת, זה...
רק רוצה להגיד.
לא, יש את ה...
אני לא יודעת מי יחכה לנו פה בחוץ, אבל בינתיים זה נראה בסדר.
אז בינתיים זה נראה בסדר. יש את הבדיחה הזאת על הבאות שנופל מהקומה ה-40.
כן.
תופס אותו מישהו בקומה ה-20 ואומר לו, מה קורה? אז הוא אומר לו, עד עכשיו הכל בסדר. אנחנו עוברים כדי לסיים בטעם טוב עם האוסקרים, בקטנה. וכזכור לך, מאיה, בפינה שלנו עובר מסך של יונתן דורון, סקרנו לפני כמה שבועות את המועמדים לאוסקר, לתסריט מעובד. אנחנו רק בספרות, כל מה שמעניין אותנו, אנחנו תקועים בזה.
מתים אבל שיתנו לנו תוכנית לדבר על האוסקרים, על הבגדים למשל, על אופנה. ותקעו אותנו בספרות.
תקעו אותנו.
אנחנו רוצים אופנה.
תקענו את עצמנו. וכמו שאומרים באינדיאנה ג'ונס, you chose poorly. עכשיו תבחרי. עכשיו תחיי עם הבחירה. בקיצור, אני אזכיר לך את המועמדים.
כן.
סרטי ההמשך לאהבה בשחקים, ספר ספרותי מאוד, סרט ספרותי מאוד, ורצח כתוב היטב, גם שני סרטי המשך כאמור. לצידם לחיות, שמבוסס על הסרט איקירו, שבעצמו מבוסס על מותו של איוון איליץ' לב טולסטוי, וגם נשים מדברות, זה שרה פולי שמבוסס על ספר, והעיבוד החדש לספר במערב אין כל חדש. ובכן, בואי נשמע מה יונתן דורון אמר כשהכרחנו אותו לאמר. אז מי יזכה? מי יזכה? במערב אין כל חדש או נשים מדברות?
אז קשה לי להאמין, מעולם לא זכה סרט לא באנגלית בקטגוריה הזאת. בתסריט מקורי זכו לדבר עליה ופרזיטים ואחרים, אבל בתסריט מועמד לא קרה שסרט לא באנגלית זכה, אבל דברים משתנים, חוקים משתנים. אני חושב שנשים מדברות בכל זאת... זה קרב תמוד ביניהם, ואני אוהב שיש קרבות תמודים ולא הכל צפוי מראש.
נכון, מתי, כל מתי זה קורה, אוסקר?
זה ב-12 במרץ.
יש עוד מלא זמן.
יש זמן להשלים את כל הסרטים.
אני מקווה שנזכור לבוא איתך חשבון אם לא צדקת. יכול להיות שנשכח פשוט את האימורים שלך.
סביר להניח. תנצל את זה.
בדיוק, תנצל את מוכנו הקמש, או איך שלא אומרים את זה. יונתן דורון, תודה רבה לך. אז מוכנו לא קמש.
מוכנו הקמש.
לא קמש, מוכנו. אנחנו זכרנו לבוא איתו חשבון, אבל אין מה לבוא איתו חשבון.
הוא צדק.
הוא צדק, הוא צדק. אתמול זכה סרט נשים מדברות של שרה פולי, שמבוסס על ספר באותו שם של מרים טייבס, שמבוסס במידה מסוימת על אירועי אמת. זה ספר שבו קבוצה של נשים חושפת, בקהילה קטנה, חושפת פרשה של אונס של יותר מ-100 נשים בשנתן, והוא זכה אתמול.
תזכיר לי לא לראות את זה.
אז לפחות תקריא את הספר.
לא.
מה?
לא, יש לי פשוט הרמה גדולה של ספרים, ואני לא יצא לי להגיע.
אולי צריך לעשות עזרת טריגר לדבר הזה. אבל בכל מקרה, אנחנו...
הזוכה גדול הוא יונתן דורון, שאימר נכון, כל הכבוד.
בדיוק. אני מקווה שהוא אימר גם על כסף.
כן. אז עד כאן. יובל, תוכניתנו להיום, עורכת התוכנית, נועה בן הגיא, על הביצוע הטכנית, תמיר צובר, יחד פעמי. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.